אומר לנו למסופ, אנחנו צריכים לשאוף, להוציא את עצמנו ואת כל היצורים, אפילו משנייה אחת של הקיום הזה בתוך העולם של קרמה ותעתועים, בתוך העולם הסמסרי הזה, בתוך העולם שבו אנחנו נאלצים שוב ושוב לראות את עצמנו בתוך גוף שהוא לא טהור, שמקורו בבורות, שבא מהאחיזה הזאת במושג הזה של אני, שאנחנו אוחזים בו כל כך חזק, כשאני אוכלת זה אני אוכלת, כשאני ישנה זה אני ישנה. אנחנו ספוגים באמונה הזאת באני. ולמרות שאני הזה, כמו שהתחלנו את השיעור עם הבועה והחלום, ריק מכל קיום עצמי מצד עצמו, אנחנו לא רואים אותו בצורה כזאת. אנחנו אחוזים בו ואנחנו סובלים. לפי הבודה ולפי כל הלמות שלנו שמלמדים בודיזם, זה שיש לנו את חמשת המצבורים האלה, הלא תיאורים, את הגוף, את המיינד שיש לנו, זה הסיבה לסבל שיש לנו. אפילו בעולמות של האלים, המצבורים לא תיאורים. הם באים מזרעים של שלילה, ממחשבות שליליות, ממעשים שליליים, מקרמה שצברנו. וכתוצאה מהקרמה הזאת אנחנו ממשיכים לפעול בצורה שאחוזה בעולם וממשיכים לסבור סיבות לסמסרה. ובכל הקיום שלנו, מאז ומתמיד, לא הייתה לנו שנייה אחת של הפוגה. אנחנו אפילו לא יודעים. לא הייתה שנייה אחת שבה לא סבלנו. לא הייתה שנייה אחת של אושר של ממש בחיים שלנו. כי אנחנו לא מכירים בכלל מה זה אושר, כל עוד אנחנו בסמסרה. אין לנו מושג מה זה. והיצורים בסמסרה, וזה כולל אותנו, מה שאנחנו מאמינים כעונג, כתענוג, כאושר, המעט שיש לנו, שאנחנו חושבים שזה טוב, זה רק מה שאנחנו קוראים עונג סמסרי. מכיוון שאנחנו לא יכולים להחזיק בו, זה חולף. מקורו בסיבות קרמיות, והוא מרגע לרגע מתקלה. אין לו שום קיום של אושר מצד עצמו. אנחנו לא יודעים בכלל איך לייצר אושר בר קיימא. הטבע שלנו הוא טבע של סבל. לא רק אנחנו, כל היצורים סביבנו, מרגע שנולדו, ודרך כל הלידות שלהם, אין להם שום שליטה, אין להם שום חופש לייצר אושר, כי הם לא יודעים איך לעשות את זה. כל היצורים סביבנו, כל הזמן, כל רגע ורגע, הולכים לקראת מותם. לא הייתה שנייה אחת שבה לא צעדנו לקראת מותנו. בכל היצורים שסביבנו, בסמסרה, אין אפילו אחד שיודע איך לעצור את המוות שלו. איך להוציא את עצמו מהאוקיינוס הזה של סמסרה, שבא מתוך הקרמה ומתוך התעתועים. ולכן זה התפקיד שלנו. אנחנו שלומדים דרמה, שמתחילים להבין את גודל האסון, אנחנו צריכים ללמוד איך להפסיק את האסון הזה אצלנו ואיך להוציא אותם, כי הם לא יכולים לעשות את זה עבור עצמם. הם אפילו לא יודעים. זה קצת כמו בהגדה, אומרים על זה שאיננו יודע לשאול, הוא אפילו לא יודע מה לשאול. ואז כתוב בהגדה, את פתח לו. ואני מקווה שלזה התכוונו שם החזל כשהם כתבו את זה שם. הם לא יודעים לשאול. התפקיד שלנו זה להוציא אותם משם. וזה הנושא של בודיצ'יטה. זה מתחיל מזה שאנחנו בעצמנו נתחבר למעלות הנשגבות של הבודיצ'יטה. וניצור אצלנו שאיפה מאוד עמוקה ונחושה וחזקה להגיע בעצמנו להערה, כדי שאנחנו נבין איך להפסיק את הסבל שלנו ונוכל להפסיק את הסבל של אחרים. אז אנחנו מתחילים מבודיצ'יטה, ואנחנו הולכים ועושים את המדיטציות האלה ומפתחים את התובנות האלה לעומק, ואנחנו חותמים במה שהתחלנו היום, וזה בריקות. אנחנו מתחילים בבודיצ'יטה ותמיד חותמים בריקות. מכיוון שבלי הריקות, החוכמה שלנו היא נורא חלשה, אנחנו לא נוכל לעזור לא לעצמנו ולא לאף אחד. חשוב להבין שכל החסדים הנפלאים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם כולם ריקים מכל קיום עצמי. אני שמחפשת את ההערה, אני ריקה מכל קיום עצמי. החיפוש עצמו הוא ריק מכל קיום עצמי. ההערה שאני מחפשת היא ריקה מכל קיום עצמי. היצורים הסובלים שאותם אני רוצה להביא להערה, הם כולם ריקים מכל קיום עצמי. הכל יש לו את הטבע הזה של חלום, של תעתוע, של אשליה. אבל חלומות ותעתועים ואשליות מתפקדים, מתפקדים היטב. הסבל הוא ממשי, היצורים סובלים באמת. אני סובלת באמת. ואני רוצה להבין את הריקות הזאת, ומתוך הבנת הריקות, לפעול ולעשות ככל יכולתי, לתפקד הכי טוב שאני יכולה, ולהוציא אותה מסמסרה. וכאמור, התנאים שיש לנו הם מדהימים, ההזדמנויות והמשאבים שנפלו בחלקנו הם מדהימים. יש לנו חלון קטן של הזדמנות מדהימה, חלון שהוא נדיר וחולף וקצר, ואני חייבת לנצל את ההזדמנות הזאת להגיע להערה. זה המשמעות של החיים הקצרים שניתנו לי, לפתח את השאיפה הזאת, להביא את עצמי ואת כל האחרים לשם. ואיך אני אעשה את זה? השורש של בכלל להיות מסוגלת לצעוד לשם, הכל מבוסס בשמירה של אתיקה, של מוסריות, בשמירת נדרים. זה השורש של הדרמה. מכיוון שכל המציאות שלי היא השלכה שלי. כל ההשלכה שלי באה מקרמה. כל הקרמה שלי תלויה במידה שאני שומרת או לא שומרת נדרים. במידה שאני שומרת, אני משליחה עולם שהוא הולך ומתאר. במידה שאני לא שומרת, אני משמרת סבל. ככה שכשאני שומרת על המוסר שלי, אני מביאה ברכה לא רק לעצמי, אלא גם במישרין וגם בעקיפין לכל היצורים סביבי. במישרין זה, אם אני לא גונבת ממישהו כמובן, אני עושה להם טוב. כשאני שומרת על רכושם, אני בוודאי מביאה להם ברכה במישרין. אבל בעקיפין, על ידי שאני שומרת על הנדרים שלי, אני בהדרגה מביאה את עצמי להערה. וכשאביא את עצמי להערה, אני אוכל להושיע את כולם. ככה שזה הבסיס, זה השורש של כל הטיצ'ינג של הבודה, זה לשמור על המוסר, לשמור על הנדרים. ודיברנו על זה קצת בקורס 2, על איך נביא את עצמנו לנרוונה. השורש הראשון זה השמירה של המוסר, השני זה האימון והתרגול של המדיטציה כדי להביא את עצמנו לשמתה, לשלווה מדיטטיבית, לשינה, לריכוז המדהים הזה שבאמצעותו נוכל להפקיע דרך המסך העבה של הבורות שאופף אותנו. ואם לא נשמור על המוסר, לעולם לא נוכל לפתח מדיטציה עמוקה מספיק שתאפשר לנו להפקיע. אם לא נשמור על כל הנדרים שלקחנו על עצמנו, שמירה אדוקה וקפדנית, לא נוכל להגיע לשם. בוודאי אם לא ניקח את הנדרים, אז אין מה לשמור, אז אין מה שייצור את התנאים. אנחנו צריכים ליצור את הסיבות להגיע לריכוז הזה, וזה עובר דרך המוסר ודרך הנדרים. כמובן סיבה נוספת זה לבוא לטיצ'ינג, לשמוע טיצ'ינג, לשמוע הרבה הסברים על הנושאים האלה. שוב חוזר למסופה, להשוואות שבאות מתוך הסוטרות של הבודה, על החסד שצובר אדם מללמוד את הדברים האלה, למשל שאנחנו מלמדים עכשיו על המוסר ועל הריכוז ועל הריקוד, ומלהסביר אותם לזולת, החסד הזה גדול מכל מה שאנחנו יכולים לדמיין, ולשמע את הדימויים המדהימים של גרגרי החול בתחתית האוקיינוס, וכל אחד מהם הופך לפלנטה מיושבת, ועל כל פלנטה כזאת יש בודות, ואנחנו הולכים ומכסים את כל הפלנטות האלה בכל האוצרות העיקריים, ומגישים אותם לכל הבודות. החסד הנפלא והעצום הזה הוא כעין וכאפס, לעומת להבין פסוק אחד על ריקות, או להסביר אותו היטב לזולת. אם אנחנו הולכים ומסבירים את הדברים האלה לזולת, עם חמלה בליבנו, זה חסד שאין לו שום ארוך, אין לו שום השוואה. הוא גדול לאין ארוך מכל החסדים האלה של המנחות המדהימות והאינסופיות האלה. אז זה כשאתם נותנים את זה לאדם אחד, כשאתם מסבירים לאדם אחד, כשאתם מסבירים לשניים זה כפול, לשלושה זה פי שלוש. במדיטציה שעשינו אתם הסברתם את הדברים האלה לאינספור יצורים. במדיטציה שלכם שמתם את כולם מאחריכם. זה חסד המדיטציות האלה צוברות, הוא עצום. הוא עצום. נורא נפלא לזכר בדברים האלה לפני שאתם נותנים טיצ'ינג, לפני שאתם עושים את המדיטציה הזאת. אתם צוברים חסד נפלא שבסופו של דבר יוציא אתכם מסבל. וייתן לכם סיבות לעולם מושלם בעתיד, לגוף מושלם, שיש לו את כל התנאים לעשות את התרגול הזה. אדם שמשיג הערה יש ביכולתו להביא לדרור לאין ספור יצורים. ככה שכל דבר שמוביל לשם צובר חסד עצום. לכן השאיפה להארה היא כזה דבר מדהים שאין לו שום חסד דומה בשום מקום אחר. כי זה כרוך בכל היצורים, זה כרוך בלהוציא את כל היצורים מסבל. ולכן אם מישהו מפתח את השאיפה להארה זה יכול להביא אותנו למקום המדהים הזה. וכל זה מתחיל ממדיטציה קטנה, מלהגיש מנחה קטנה לבודה, מלשמור על נדר אחד במשך יום אחד. אז שלא תקלו ערך בכל הדברים האלה. כל דבר כזה זה זרע שהפירות שלו הם מדהימים, כי סופם מי ישורנו, כמו שאומרים בעברית. ככה שבבת אחת השמירה של הנדרים הופכת לעניין הרבה יותר גדול ממה שאי פעם חלמנו. ואנחנו נמצאים בזמנים שנחשבים מנוונים מבחינה דרמית. לשמור נדרים בעולם שלנו ובזמנים שלנו, יש לזה חסד יותר גדול, למשל, מאשר בעולם האלים, ששם התנאים כל כך טובים, או בתקופות שהן יותר טובות, שבהן אין הרבה בעיות, ואנשים יכולים בקלות לתרגל. לשמור את זה היום בימינו, זה חסד הרבה יותר גדול, כי הוא יוצר תנאים לכולנו. מאוד חזקים להביא את עצמנו ואת האחרים להארה. ולמה זופה יש לו את ההשפעות הנפלאות האלה? הוא אומר, מאוד קל לאדם לאבד את חייו. מאוד קל. אז מה קרה אם הסתיימו החיים? הסתיים מהלך חיים אחד. מה קורה אם אדם לוקח נדרים ושובר אותם? זה לא משפיע על מהלך חיים אחד, זה משפיע על מיליוני גלגולים. כי אם התנוונה המוסריות של אותו אדם, הוא לא יוכל בכלל להשיג לידה מוצלחת, הוא לא יוכל להשיג תנאים לתרגל בהמשך. ככה שזה משפיע לא רק על מהלך חיים אחד, אלא על עידנים של סבל. אדם כזה ייפול למחוזות התחתונים, חס וחלילה לגיהנום שתיארנו וכך הלאה. ככה שהחשיבות פתאום של שמירת נדרים נהיית עצומה לעצמנו ולזולת. ואיך נבטיח שנוכל לשמור אותם? אז אנחנו נדבר על זה בקורסים שלנו ביתר פירוט. היום אני רק רוצה לתת לכם את הטעם, קצת השראה. אז דבר אחד שמונע מאיתנו לשמור עליהם זה א', לא להכיר אותם בכלל. אז צריך ללמוד עליהם ואנחנו נלמד, נקדיש קורס לזה. שתיים, אם כבר יודעים אותם, לא מכבדים אותם. זה אסון גדול. שלוש, אולי אנחנו מכירים אותם כבר ואנחנו מתייחסים אליהם בכבוד, אבל יש לנו המון נגעים רוחניים. עולים לנו כל מיני כעסים וטרוניות ואנחנו יוצאים מהכלים ומאבדים את עצמנו ואנחנו לא שומרים עליהם. אז מה אנחנו צריכים לעשות אם אנחנו רציניים בדרכנו ומבינים את החשיבות של העניין הזה? אנחנו חייבים לתרגל את האנטידוט לכל הדברים האלה. האנטידוט ללא לדעת את הנדרים זה ללמוד אותם. האנטידוט ללא לכבד אותם זה ללמוד את הערך שלהם. האנטידוט השלישי הוא קצת יותר קשה. עם כל הנגעים הרוחניים, לא לתת לעצמנו להידרדר לשם, לא לתת לעצמנו להיגרר לשם. להבין שאנחנו אוטוטוט בציפורני שר המוות. להבין שאם לא נעשה את המהלך הקריטי בחיים האלה, אנחנו ניפול שוב לתוך הסבל של הקיום הנחות. לזכור את הקרמה, לזכור את הארעיות, לזכור את המוות. בכל פעם שאנחנו נופלים לשפיטה של מישהו, בכל פעם שאנחנו נאחזים במשהו, אנחנו שוכחים את הריקות. אנחנו שוכחים שהדברים האלה לא קיימים מצד עצמם. והדברים האלה מרמים אותנו, הם מכזבים לנו. למה סופה יש לו את הדימוי הנפלא של קניבל? הוא אומר, הדברים האלה שקורצים לנו, נגיד אני רוצה את הבן זוג הזה, או אני רוצה את השמלה הזאת, או מספיק כבר עם הרשע הזה, או עם השכן הזה. כל הדברים האלה שאני חושבת שהם באים מצד עצמם, הוא משווה את זה לקניבל. זה קורץ לנו, המציאות קורצת לנו כאילו שהיא באה מצד עצמה. קניבל בהתחלה יבוא ויחייך אלינו וננסה להתחבב עלינו וננסה לפתות אותנו. וכשאנחנו אחר כך בדלת עמותיו הוא אוכל אותנו. וככה זה הסמסר, הדברים הסמסרים קורצים לנו כאילו שהם באים מצד עצמם. כאילו שהם מקסימים מצד עצמם או כאילו שהם דוחים מצד עצמם. וכשאנחנו קונים את הראייה הזאת ונותנים את אמוננו בזה, אז הם אוכלים אותנו, אז הסמסרה בולעת אותנו ואנחנו סובלים. ואז כשמגיע רגע המוות, יש את כל החרטה על בזבזנו את חיינו. נשבנו בשבי הזה של האשליה הסמסרית, ולא עשינו מה שיכולנו לעשות עם ההזדמנות הנפלאה, להיחלץ מתוך הסבל. וכדי שלא ניפול לשם, אנחנו חייבים לעשות את כל המדיטציות האלה שדיברנו עליהן, של הלמרים, של התפנית, של ההבנה של הרעיות, של המוות וכך הלאה. ולפעמים אנחנו מגיעים למצבים שקשה לנו, המיין שלנו חלש, המיין שלנו נופל לתוך התשוקות, המיין שלנו לא עומד בפיתוי. בלי החוכמה של ריקות אנחנו מאוד חלשים. ולפעמים מגיע הזמן שאנחנו כבר מבינים את החולשה שלנו, אנחנו כבר מפתחים את הסלידה, אבל אנחנו גם רואים כמה אנחנו חלשים. ואז זה זמן טוב ללכת לבידוד, ללכת לחדר שלנו, לעשות את המדיטציה, ללכת אם אנחנו מוכנים לריטריט יותר ארוך, להתרחק קצת מכל הבלגן, מכל הפיתויים האלה, ולהפנים ולהעמיק את החוכמה הזאת, כדי שנהיה יותר חזקים, כדי שלא ניפול לשם. וכל המדיטציות שציינתי לכם כרגע בקיצור נמרץ, הן חיוניות לשחרר אותנו מאותו בית סוהר, מאותו כלא של סמסרה. ההתרשלות בקיום הנדרים הורגת אותנו. ונותן לנו לנסוף את הדוגמה. אם אנחנו יוצאים למסע ואנחנו עוברים באיזה אזור שאנחנו יודעים שיש שם שודדים או גנבים או אויבים למיניהם, אז אנחנו נהיה מאוד זהירים, אנחנו ננקוד באמצעי זהירות כדי להביס את האויב לפני שהוא מביס אותנו, נכון? אותו דבר אנחנו חייבים כל רגע ורגע בסמסרה, כי הסמסרה כל הזמן מביסה אותנו, הבורות שבמיין שלנו כל הזמן מביסה אותנו, היא כל הזמן גורמת לנו לצבור קרמה שלילית שמחשקת את הסבל שלנו. והייתי רוצה לסיים את הקטע הזה בפסוק נפלא, יש את הטיצ'ינג הנפלא של שמונת הפסוקים, הוא פשוט נפלא והוא מרומם כל כך. יש לכם את שמונת הפסוקים על האתר בלקט התפילות, ויש שם המון אוצרות, תסתכלו שם. ויש שם את פסוק 3 בתוך הטיצ'ינג הזה, המתרגל מתפלל ומבקש, את חולף לו היום, מייתן והפכין בכל מחשבה שלילית וזדונית, וכן שאוכל לעצור בה מיד, שכן בי היא פוגעת וכן בזולת. המתרגל הרציני מתפלל שתהיה בו היכולת, תוך כדי היום שחולף, תוך כדי העשייה היומיומית שלו, שיוכל להבחין כשעובר נגע רוחני בראש, שיוכל לתפוס אותו בעיבור ולעצור אותו מיד, מכיוון שאם לא נעשה את זה, גם נפגע בזולת, וגם נצבור עוד קרמה שתשמור אותנו בסמסרה. אז זאת תפילה נורא חשובה, הן כולן נפלאות, ואני מציעה לכם ללכת עם זה קצת, להישאר עם זה קצת, אולי השבוע תלכו עם זה קצת, איך אני יכול, או איך אני יכולה, במשך היום, לתפוס את הנגע הרוחני הזה, את המחשבה הזאת של השתוקקות שמקורה בבורות, או דחייה שמקורה בבורות, שלא מבינים איפה דברים באים, ונוהים אחריהם, וגורמים לנו לצבור קרמה, ואיך אני יכולה לתפוס את עצמי? מאוד קשה אם לא השגתי שם, אתה מאוד קשה אם המדיטציה שלי לא טובה, אם לא השגתי ריכוז, אני לא בשליטה כל כך. אבל ככל שאני מתכוונת יותר להשיג את השליטה הזאת, ומתפללת יותר ללמה כדי שייתן לי כוח להשיג את השליטה הזאת, כך יותר ויותר אני יוצרת סיבות שהזרעים האלה בסופו של דבר ינבטו והשליטה תבוא. והיא באה בהדרגה, אבל היא באה. אם שותלים את הזרעים, הזרעים ינבטו. אז זאת ההזמנה שלי לכם השבוע. ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יובל תרח וערך בשבילכם חוברת יפה עם התפילות. זו יוזמה נפלאה של יובל, ואני מאוד אשמח אם יהיה בידכם החוברת הזאת, ואם תשתמשו בה לא רק במהלך השיעורים שלנו, אלא גם ביום יום שלכם. תחזרו לשם שוב ושוב, כי זה שוטל זרעים להוציא אתכם מסמסרה. כל תפילה שם נאמרה על ידי ישויות נאורות. ואנשים השתמשו במשך דורות והגיעו להערה. ואם הם יכלו, למה אנחנו לא? כן, בבקשה.
שלום, אני ליה. רציתי לשאול אותך, את אומרת שאנחנו ריקים מלהיות, נכון? אם אני ריקה מלהיות, אז למה לי לרצות להגיע להערה אם אני לא קיימת? זה שאלה ראשונה, או לום לא קיים, אז איך זה שיש קרמה? או אם אנחנו לא קיימים, אנחנו ריקים, אנחנו רק בועה, אז מה הטעם להיות בן אדם טוב? הבנת את הרעיון?
תודה לך על השאלה, ליה. קודם כל, ברוכה הבאה. השאלה שלך מאוד חשובה. אני רוצה לעודד אותך ללמוד את הקורסים, ואת תקבלי שם הרבה תשובות לשאלה שלך. אבל אני אגיד לך עכשיו בקיצור, אבל זה לא במקום הלימוד המעמיק. אנחנו לא אומרים שאת לא קיימת. את קיימת, הסבל שלך הוא ממשי, הכאב שלך הוא ממשי, הדברים באמת כואבים. אנחנו רק אומרים שאנחנו לא קיימים באופן שבו אנחנו חושבים שאנחנו קיימים. הריקות היא לא שאת לא קיימת, את לא קיימת כמו שחשבת שאת קיימת. את ריקה ממה שאנחנו קוראים קיום מצד עצמך או קיום עצמי. מזה את ריקה. אז זה לא אומר שאת לא קיימת, זה לא אומר שהכאב שלך לא ממשי. הקיום הנוכחי שלך הוא תוצאה של סיבות שאת זרעת בעצמך בעבר. אם את מבינה היטב איך הקיום שלך כרגע תלוי בסיבות שאת זרעת, את תתחילי להבין איך ליצור סיבות כדי שהקיום שלך יהיה מואר וכדי שלא יהיה בו סבל. ולכן, בגלל שאת ריקה, מאוד חשוב לשמור על המוסר ולהיות אדם טוב, כי זה בדיוק מה שיקבע את המציאות שלך בעתיד. את עכשיו ריקה ותשארי ריקה מקיום עצמי. עכשיו אנחנו חיים בעולם של סבל. העולם הזה של סבל יש לו סיבות. בגלל שהדברים ריקים, אם אנחנו נבין את הסיבות ונתחיל להבין את הסיבות לאושר, אנחנו יכולים ליצור עולם של אושר. ולכן בגלל שאנחנו ריקים, אנחנו יכולים להגיע לאושר וחייבים להגיע לאושר. וזאת הדרך היחידה להגיע לאושר בר קיימא. זו דרך ההבנה הזאת. כן, עוד שאלה?
לי יש תמיד מלא שאלות. שאלה ראשונה, האם את יכולה להפנות אותנו לקרוא התהליך הבשלה של קרמה? כאילו, אנחנו אומרים שקרמה כמבשלה, אין מה לעשות. והשאלה, מה גורם לקרמה להבשיל? מה הפרמטרים שמשפיעים על הקרמה? והשאלה השנייה היא, בתירון שלי לפרקטיקה של הנושא של נדרים, וקרמה, כשאני רואה, למשל, שכל הזוגיות מסביבי הן שליליות, מה אני צריכה לעשות? איזה דברים אני צריכה לזרוע כדי שזה ישתנה בעתיד?
איזה יופי של שאלות, תודה רבה. שוב, התשובה השנייה יותר קצרה מהראשונה. אז הראשונה, אני אענה לך בקיצור, אבל זה יהיה רחוק רחוק מלמצות את הנושא. אז את שואלת על הבשלה של קרמה. בקורס מספר 1, את בוודאי יכולה ללמוד את הדברים האלה, הם מופיעים בשיעור 6 או 7, אולי 8 אפילו, של קורס מספר 1, על חוקיות הקרמה, ואנחנו יודעים שאחד החוקים זה שכל קרמה שאנחנו צוברים, לא הולכת לאיבוד. מעשה שעשינו, דבר שאמרנו, מחשבה שחשבנו, כל הדברים האלה נרשמים בתודעתנו. עם סיום המעשה או האמירה או המחשבה, הרישום של זה נשאר בתודעה שלנו. הרישום הזה הולך לו לתת מודע ודוגר לו שמה וצובר אנרגיה עד שהוא מבשיל. עכשיו, אם זה היה דבר שלילי שעשינו, אז הוא יבשיל בדור דבר שלילי בשבילנו. למשל, הלכתי והעלבתי מישהו מתוך כוונה, זה יחזור אליי בזה שאני אראה אחרים מעליבים אותי. וקרמה תמיד מבשילה. כמה זמן זה לוקח, זה מה שמעניין. מכיוון שברגע שאנחנו עולים על הדרך, ואנחנו מתחילים להבין את התהליכים, ואנחנו מתחילים לשתול באופן מכוון קרמות טובות, אנחנו גם רוצים שהם יבשילו מהר. מה קובע את ההבשלה? הגורם מספר אחד שקובע אותה, זה כמה חוכמה של ריקות יש לנו. ככל שאנחנו יותר מבינים את חוכמת הריקות, ככה יותר מהר הקרמה מבשילה. מאסטר גדול שיש לו הבנה טובה של ריקות, יכול לגרום להבשלה של קרמה, כמעט תוך ימים. לאחרים שאין להם הבנה כל כך טובה, זה יכול לקחת שבועות, זה יכול לקחת חודשים, זה יכול לקחת שנים, זה יכול לקחת גלגולים. לכן החשיבות הגדולה של כל הלימוד של ריקות, והמדיטציה על ריקות, ולהשיג את הסיבות שיאפשרו מדיטציה פוריה על ריקות וכך הלאה, והשמירת המוסר, כל זה בשביל המטרה הזאת. יש עוד גורמים שמשפיעים על הבשלה של קרמה, וזה קורס 5. האובייקט משפיע, הקרמה שאת עושה כנגד אובייקט חזק יותר, היא חזקה יותר. לטוב ולרע. אז למשל ההורים הם אובייקט מאוד חזק. לעזור למישהו שעזר לך בעבר, זאת קרמה יותר חזקה, מאשר לעזור למישהו שלא עזר לך בעבר. לעזור למישהו שנזקק, זה קרמה יותר חזקה מאשר לעזור למישהו שלא נזקק. האובייקט הכי חזק זה מה שקשור לדרמה ולמורים לדרמה. כי אלה נותנים לך את היכולת לחסל כל סבל, ולכן זה הופך אותם לאובייקט מאוד חזק. לטוב ולרע, אז לעשות טוב בשבילם זה מפשיל יותר מהר. לפגוע בהם זה אסון גדול לבן אדם. אז זה דוגמה. מידת המוטיבציה שאיתה את באה למעשה מאוד קשובה. אם את באה לתרום למישהו ואת זורקת מטבע וממשיכה, זה קרמה נחמדה אבל היא חלשה. אם את הולכת ומתכננת מעשה של צדקה וחושבת איך לעשות את זה טוב, ולא רק שולחת את הצ'ק אלא הולכת בעצמך ודואגת לאנשים בעצמך, ועושה את זה עם הרבה מוטיבציה, עם הרבה כוונה, זאת קרמה הרבה יותר חזקה. קרמה שעושים בזרם, לא משהו חד פעמי, אלא שוב ושוב, זאת קרמה שהיא הרבה יותר חזקה ותבשיל הרבה יותר חזק. אז זה מדע שלם של קרמה שאת שואלת עליו, וכל קורס 5 הוא אודות המדע הזה, וקורס 5 לא ממצא את הנושא, הוא רק מתחיל אותו. צריך ללוות את זה בכל הקורסים על חוכמה. ובמשך הזמן, אם תלמדי את הקורסים שלנו, את תרכשי את התובנה הזאת. השאלה השנייה שלך הייתה ספציפית, והיא הייתה לגבי, את רואה שיחסים זוגיים סביבך הולכים ומתמוטטים, או שהם לא מצליחים, או שכרוך בהם הרבה כאב. מאיפה הקרמה הזאת? כמובן שהקרמה הזאת באה מאיתנו, כי כל דבר בא מאיתנו. אם זה מופיע בעולם שלי, אז זה בא ממני. אני אולי לא יודעת מתי עשיתי את זה ואיך עשיתי את זה, אבל עשיתי את זה, כי אחרת זה לא יכול להופיע. כי אם אין זרע, אין עץ, וזה אחד החוקים של קרמה. אתם זוכרים, הראשון שהזכרתי קודם שמשהו ששתלתי לא ייעלם. השני אומר, אם לא שתלתי, אני לא יכולה לקסור את התוצאה. אז מי שאין בו את הזרע הזה בעולם שלו, כל הזוגות פורחים. מה שיכול לשנות את הדבר הזה, זה שאני אלך באופן יזום ומודע, ואשכין שלום בין בני זוג שלמשל לא מסתדרים אחד עם השני. ובאופן כללי לכבד יחסים, בוודאי לא לקלקל מערכות יחסים, לא להתערב במערכות יחסים, לדאוג לשלמות של מערכות יחסים. זה הקרמה שבסופו של דבר, כשהיא תפשיל, העולם שלי יהיה אחר. זה גם מה שיביא לי בן זוג טוב, או בת זוג טובה, כן? הקרמה הזאת, אני יכולה לשתול אותה במו ידי, על ידי שאני נותנת הרבה תמיכה למערכות יחסים שיש לאנשים אחרים. ולהפך, אם כרגע אני בודדה, או שהזוגיות שלי לא טובה, או שהזוגיות של אנשים סביבי לא טובה. זה בא מזה שאני עשיתי את ההפך בעבר. וזה יכול להיות בגלגולים קודמים. אני לא חייבת לזכור שעשיתי משהו כזה בחיים האלה, אבל בוודאי אני הלכתי ואולי סכסכתי בין אנשים, או לא עשיתי שום דבר לעזור להם להשלים אחד עם השני, או שחלילה אני בגדתי או רימיתי. אם אין בי את הזרעים האלה, התופעות האלה לא יכולות להופיע בעולם שלי, והעובדה שהן מופיעות בעולם שלנו מעידות על כך שאנחנו צריכים לפעול הרבה בכיוון הזה של לעזור לאחרים שתהיה להם זוגיות טובה. זה מה שיחסל את הנגע הזה בחיים. יש עוד שאלות?
אנחנו אומרים שאנחנו יוצרים את כל הסבל בעולמנו, במה השלכות המים שלנו, שכתוצאה הנגעים הרוחניים שיש לנו, נכון? ורק אנחנו נוכל לחסל, לבטל את הסבל בעולמנו, על ידי תיאור המעט שלנו, ועל ידי השגת הערת הבודה, ואז כבודה יהיו לנו את היכולות האלה. השאלה שלי, אם אני עצרתי את הסבל הזה לא כבודה, למה אני יכולה לבטל אותו רק כאשר אני הופכת להיות בודה? ולא כאדם רגיל.
את יכולה בהדרגה כבר עכשיו להתחיל לחסל סבל בחייך. יש לי תיקון אחד קטן למה שאמרת. אנחנו יוצרים את הסבל בזה שאנחנו ממשיכים להתנהג בצורה שהיא נעוצה בבורות, אבל הסבל שכרגע בחיים שלי הוא תוצאה ממה שיצרתי בעבר. הוא דברים שאני עשיתי בעבר. מה שאני עושה עכשיו יקבע את עתידי. ולכן אני לא חייבת להיות בודה כדי להתחיל כבר עכשיו לשנות את עולמי. אנחנו נותנים את כל ההנחיה על ניהול היומן והמדיטציות וכך הלאה, מכיוון שאתם יכולים כבר עכשיו להתחיל לשנות את עולמכם, על ידי התיאור של המיינד הוא תהליך הדרגתי, הוא תהליך שלוקח זמן, במידה הולכת ומתעצמת של עומק. ואיפה שאני נמצאת עכשיו, כבר עכשיו, אני מתחילה לשמור על הנדרים ולעקוב אחריהם, לנהל את המעקב ביומן. ודרך אגב, היומן הוא לא כלי שפיטה, הוא כלי מעקב. אתם רק עוקבים אחרי עצמכם, אתם לא שופטים את עצמכם. וכשאני מתחילה לעשות את המעקב הזה ולהתחיל לשמור על נדרים כבר עכשיו, בהדרגה העולם שלי יתחיל להתאר כבר עכשיו. בעצם זה שאני שומרת את הנדרים שלי היטב עכשיו, אני כבר עכשיו פועלת לטיהור עולמי. אני לא צריכה לחכות עד שאני אהיה בודה. אל תחכי עד אז, כי את לא תגיעי לשם בלי זה. זה איך שתגיעי לשם ובדרך את מחסלת סבל. כמובן שכשתגיעי להערה המלאה, תוכלי לחסל סבל ברמות הרבה יותר עמוקות ממה שאת יכולה כרגע. ולכן אנחנו רוצים לשאוף לשם. כרגע אני עוד לא יכולה לחסל את כל העוני בעולם. אני עוד לא יכולה לחסל את המוות בעולם, אפילו לא את שלי כרגע, אבל אני יכולה כבר עכשיו לשתול זרעים שאני אראה את עצמי יותר בריאה בעוד חצי שנה. את יכולה כבר עכשיו לשתול זרעים שבמדינה שלך יהיו פחות תאונות דרכים. את לא צריכה להיות בודה בשביל זה. ולמעשה רק ככה תגיעי להיות בודה. ככה שקרמה עובדת כל הזמן. היא עובדת יותר מהר ויותר חזק. ככל שהחוכמה שלי עמוקה יותר, וכמובן החוכמה של הבודה היא אינסופית, ולכן הוא יכול לעשות את זה במידה שאני לא יכולה להתקרב לשם אפילו. אבל מאיפה שאני נמצאת, בוודאי שאני יכולה לעשות. ברגע זה ממש. יש עוד משהו?
אני מבינה את העניין הזה שאני, עם המיינד שלי, משליחה את הסבל בעולם שלי, נכון?
כן.
אם אני משליחה את הסבל בעולם שלי, אז הוא לא אמיתי, וגם אני יצרתי אותו, אני יצרתי את הסבל שלי ואת הסבל של האנשים מסביבי. אז משווה את העולם שלנו לחלום, אז זה לא אמיתי. אז השמחה גם היא לא אמיתית, והאהבה היא לא אמיתית. לבד לא מציק לי?
כן. זה שוב חוזר לקיימת לא קיימת. השמחה שלך היא חלום, אבל היא מתפקדת. יש שם עלייה, לא מצד עצמך. אין לך קיום עצמי משל עצמך, אבל יש לך קיום. ולכן גם הסבל שלך, גם השמחה שלך, גם הסבל בעולם, וגם ההערה, כל אלה, הם קיימים, אבל הם לא קיימים מצדם הם. אין להם קיום אולטימטיבי. אם את מחפשת איפה הם באמת, את לא תמצאי אותם. זה לא אומר שהם לא קיימים בעולם שלך. הם כן קיימים, הם לגמרי קיימים, והם לגמרי מתפקדים. כשאת שמחה, שמחה, אפשר למדוד את הדופק שלך, וכשאת מפוחדת אפשר למדוד דופק אחר, נכון? זה קיים וזה מתפקד. וכשפוגעת בך מכונית, זה כואב באמת. אבל לא מצד עצמו. לא אם לא נבין את הריקוד של זה. זה טוב להיות עם השאלה הזאת, זה נפלא, כי השאלה הזאת תוביל בסוף לתשובות. אנחנו לא יכולים להכריח את המיינד שלנו להבין ריקות, כי אני רוצה עכשיו להבין את זה. זה אף פעם לא עובד ככה. זה תמיד הולך מזה שאני שותלת את הזרעים עכשיו, ויום אחד הם יפשילו, ואז פתאום אני רואה שאני מבינה. כשאת עכשיו שואלת את השאלה, ואת אומרת, אוקיי, אני אמשיך ללמוד, אני אמשיך לתרגל, אני אמשיך לתת לעצמי את הצ'אנס, ואני אמשיך לעשות טוב בעולם, ואני אמשיך להיות טובה לאנשים, ואני אשמור נדרים, ואני אבוא לשיעורים, ובהדרגה הדברים האלה יבואו אלייך, לגמרי לבד. את לא יכולה להכריח את עצמך להבין אותם במכה אחת. כי ככה קרמה עובדת, יש תמיד את הזמן הבשלה שלה. אז אני אפרד מכם עכשיו. אני רוצה לאחל לכולכם שנה נפלאה, ותודה לכם על כל המאמצים הנפלאים שאתם עושים בדרמה, ושאתם עושים כדי לחסל את הסבל שלכם ושל זולתכם. וזה הכל. יהיו שלום, ואהבתי שלוחה אליכם, ואתם תמיד בליבי. להתראות לכם, ביי ביי.